אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב לסיכום ה-3-1 על הפועל חיפה ופתיחת פער של 7 נקודות בצמרת ליגת העל. מי היה מאמין שאחרי יום חמישי האחרון, כשהדברים היו נראים ככאלה שהולכים לקראת משבר נוסף בעונה הזו, בסופו של דבר מוצאים את מכבי תל אביב אל הפגרה, בפער מאוד מאוד מבטיח לקראת פתיחת הפלייאוף. ולפני שנדבר על המשחק והדברים שהיו ונחלוק חוויות מבצ'קה טופולה הציורית, רק נזכיר שלא הייתה עדיין קבוצה בתולדות שיטת הפלייאוף הנוכחית שסיימה את הסיבוב הראשון והשני במקום הראשון ולא זכתה באליפות. אז עד כאן פינת הנחס להיום, ועכשיו נגיד שלום לאורן קדוש שמסרו לי שהוא התגעגע אליי מאוד, אבל בסדר.
מאוד מאוד.
סיימנו להתפצל לצוף העונה, אה? זהו.
כנראה שכן. מר. כנראה שכן. תלוי...
עשרה משחקים
מגביה. תלוי בנו בסך הכל, כן, זה נכון.
עשרה משחקים מגביה. יפה. טוב, אורן,
שלוש שנה. איך היה לך, לפני הכל, איך היה לך?
נתחיל עם סיפורי בצ'קה טופולה, או
קודם כל במשחק? כן, תספר קצת.
טוב, מה, מאיפה להתחיל?
איך היה?
תראה.
עזוב שאתה לא יודע לאכול, זה אנחנו כבר יודעים.
קודם כל זה לא נכון.
לא נכון, אתה אוכל פיצה או מקדונלדס.
יש פה אדם שהייתי בפיראוס הנפלאה ויודע שאני יודע לאכול.
אחת הקציצות. היית בפיראוס, לא אכלת דגים, לא פירות ים.
לא אוכל דגים ופירות ים, זה לא משנה, זה לא רלוונטי. דגים אני אוכל אצל אמא של ליאור.
אוקיי.
או במינה תומי. עכשיו, לגבי בצ'קה טופולה.
לך אגב, נם חזק מאוד היום.
עשי כבר לעשות פרסומות למקומות אוכל.
תקשיב, הצגה.
לא יוצא לך מזה כלום. מילא היית מקבל הביתה משלוח.
אני מפרגן למי שטוב, מה הבעיה?
אתה צודק. כן. תמיד תהיה בצד שנותן.
בדיוק.
יופי. לגבי נובי סאד ובצ'קה טופולה. הנפלאות. אני חייב להגיד שה... כמובן שמבחינת הכדורגל זה הקטסטרופה, ו... שלא נדע עוד ערבים כאלה לכדורגל הישראלי, זה היה ביזיון עצום למכבי תל אביב ולכדורגל בכלל. בענייננו, החוויה עצמה, אני אסכם את זה בכך שמספר ימים קודם, שידרתי משחק עם אבי נימני, והוא אמר לי, תגיד, השתגעת? מה אתה טס לסרביה? אל תתקרב לשם. הוא ממש הזהיר אותי מלטוס ומלנסוע, וכשהוא שמע שזה ברכב סחור לבד, כל הנסיעות האלה ו-80 קילומטר לכל כיוון, אז הוא בכלל הלחיץ אותי שאני הולך לסבול מאוד מהמקום, ואני חייב להגיד שכל מילה שלו הייתה נכונה. שגריר סרביה אני לא יהיה, כבר אמרתי את זה נראה לי בפודקאסט שהעליתם אותי.
אני נהניתי שם מאוד, דרך אגב, בבלגרד אבל.
היית בבלגרד, אז זה אחרת.
לך, זה לא... אתה היית בערה מבודדת, אתה.
הייתי במקומות אחרים, אני חייב להגיד שזה מטלטל, זה בהרבה מובנים מזכיר לי נסיעות שממש רציתי לשכוח, כמו הנסיעה לזניצה ב-2015, לקמפיין של אלי גוטמן, ששם הכרתי לראשונה את תופעת הכלבים המתאבדים. אתה מכיר את זה?
לא.
בבלקן, החתולים זה החיות מחמד שבבית, והכלבים זה החיות רחוב שבחוץ.
אוקיי.
אז אתה מקבל ברחוב, יש כלבים עצומים, כלבים ענקיים, אבל רזים כולם וחולים ברמות, עיניים אדומות כאלה, כמו בסרטים של תום וג'רי, אתה מכיר?
נו.
והם פשוט מתאבדים על רכבים. רכב נוסע בכביש, הם קופצים עליו. זה כאילו קטע. זה קטע ידוע בבלקן.
אוקיי.
אז חוויתי את זה בבוסניה, חוויתי את זה שוב ב...
אז דרסת כלבים? לא הבנתי.
לא. הם קופצו על רכבים, אני ניצלתי מקפיצה כזו, אבל פגשתי כלב משוגע בבצ'קה טופולה.
ואיך התמודדת איתו? זהו, זה מעניין.
נתתי ברקס, הוא המשיך.
אוקיי.
אבל אחד לפניי הוא נכנס בו. הם פשוט קופצים על הרכב, זה לא נורמלי בשום צורה, זה כאילו קטע של מדינות הבלקן, עוד עלמה אפילו. וזהו, תשמע, בצ'קה טופולה זה כאילו, זה עיר שעשויה מבוץ. ובתים מחמר, עם הבקטאות של סנופקין ומומינים וכאלה, שככה זה נראה פחות או יותר. ואז פתאום אצטדיון. כאילו, מה זה קשור בכלל? איפה הייתי הרגע ואיפה אני עכשיו? המגרש יפה מאוד, מרשים, אחלה מגרש יש להם, אחלה מתקן. כל מה שמסביב זה חורבה. ובסדר, אתה יודע, חוויה הייתה, חווינו, היה קשה למצוא שם אוכל טוב, אבל לשמחתי זו הפעם האחרונה לעונה הזאת, ולך תדע מתי תהיה הפעם הבאה. עם מכבי תל אביב, אם הנבחרת
נשמע ש... לא מעט. נשמע שנהנית. עשית חיים.
היו לי נסיעות טובות יותר, וכן, שאלו יהיו הצורות שלי, בוא נגיד
ככה. בדיוק, בדיוק, יפה.
יפה. חזרת. בוא נדבר על המשחק.
קדימה.
3-1, על הפועל חיפה. משחק שמתחיל בצורה מאוד דומה לקטסטרופה של יום חמישי האחרון, כבר דקה עשירית פנדל. כדור נכנס, 1-0.
כן, אבל לפני כן היו עוד כמה התקפות יפות. הייתה את התקפה בדקה הרביעית, נכון. היה באמת משחק דוד צדדי בהתחלה, שמילסון בהתחלה קיבל מפרץ, ועשה שם את הפעולה האישית שלו. שמע, זה מדהים מה השחקן הזה עושה, אתה יודע, שהוא מקבל את הכדור, מחליט מה שבא לו, זה מה שקורה באמת. וגם איך שהוא עובד קשה, זה באמת תענוג של שחקן, ואתה, מה, אתה גם לאית אמרנו מצד שני הניסיון, גם ליוספי הניסיון, אבל אני מאוד אהבתי את המשחק של דוד זאדה, מאוד. וכבר 100 דקות הראשונות ראית אותו איך הוא פורץ יפה על הקו, וזה שהוא מרווח את המשחק, זה גם גרם למילסון להיכנס יותר לאמצע, הוא תפס את הקו יפה, ובסופו של דבר, דקה 11, פרץ יצא שם לפוליאקוב, לבלם. עכשיו, בזמן שהוא יצא, אז לא היה קו 4 בקישור של מכבי תל אביב, אתה ראית לפני כן שהם ניסו כל פעם, גם כשהם רצו להניע כדור, לא שהם היו בלי כדור, ראית כל פעם אותם מנסים את צבורית, את בלטקסה, מנסים להניע דרך האמצע. גם אם ראית את קרצב כזה קרוב, אז כל השאר היו קצת יותר רחוקים, את גולס ראית בכלל רחוק, עומד יותר גבוה ליד זהבי. ואז היה קשה למצוא את השחקנים באמצע, וכל פעם שהפועל חיפה הרוויחה, ראית את המעברים, דיברנו עליהם קודם, ובדקה 11 שפרץ יצא, אז לא היה קו 4 בכלל. אז היה קל להחדיר את הכדור לאמצע, הייתה עוד הורדה, ואז הכדור עבר שמאלה לסנטוס, וסנטוס באחד על אחד, אחד מול שניים, מול אבישי, ומי יודע שם איתו? לא זוכר, דחף לו את הכדור, דחף לו את הכדור על היד יפה, פנדל הפועל חיפה, ויוספי כבש, 1-0 להפועל חיפה, אתה יודע, דקה כזו, דקה 11, זה כאילו שם אותך בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה, בטח אחרי מה שחווית לפני כמה ימים.
הייתי בטוח שבגול הזה, הייתי משוכנע שהקהל יתחיל לאבד סבלנות. זאת אומרת, אם לא יבוא השוויון המהיר, יאבד סבלנות ואולי ילך נגד הקבוצה, והפוך.
אמרת אם לא יבוא השוויון המהיר. אם זה, אם גדול. אם זה היה מגיע, אתה יודע, אם הפועל חיפה אתה מובילה עד המחצית 1-0.
יכול להיות שאין בעולם אחר.
הייתה בעולם אחר.
דווקא באותם הרעים הקהל דווקא כן דחף, נכון, כן הרים.
מצוין, כפיים. אבל אני אומר לך עוד פעם, אם המצב היה כזה על המחצית,
קשה לדעת איך זה היה מתנהג.
כל המשך הערב הזה, אתה יודע, דיברת על השבע הפרש, פתאום הכל יכל להשתנות.
אבל יש סיבה שזה לא היה ככה. נכון. מכבי התחילה לשחק יפה,
נכון,
בדקות האלה, ואתה תכף תיגע בשני הגולים, אבל אני חייב להגיד שמבחינתי היום, הוא לא מספר אחת על המגרש, אבל הוא המספר אחת שלי, וזה עדן קרצב.
עדן קרצב היה טוב מאוד. אופה. תשמע, בוא נה, יש פה שירו פה ריח מהם, פה עד מכבי חיפה. הרג אותי. אתה גם כן שמת פה את כל הזה שלך. הרגת אותי.
הוא ניסה שיהיה ריחני.
מה זה? מי שם את זה?
מקלות של ריח כזה. קציצי.
אני רגיש לדברים האלה, אל תשימו את זה פה. בסדר, תדאג לזה.
כן.
אז דוד זאדה בשער השוויון, הוא ריווח את המשחק יפה, נתן את זה למילסון, חילץ פנדל ממש לבד, תשמע גם טעות גדולה של בוגנים, ממש התנפה עליו, טעות קשה מאוד שלו, היא לא צריכה לנתח יותר מדי את העניין הזה, חוץ מזה שדוד זאדה ריווח יפה, זה גם למילסון ניכנס יותר לאמצע.
אבל רגע, אני דווקא רוצה כן לנתח את זה.
אבל מה? דבר אליי.
איך מילסון הגיע למצב שהוא לבד מול בוגנים?
זהו, אני רשמתי את זה לעצמי, ש הפועל חיפה, במקום שכמו שהמכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס, לא יעשו שניים על אחד על פודנסה, הרי ראיתם שעידו שחר לא מתמודד עם פודנסה, אז שלפני כן דוידה, שאחר כך ביטון, שיהיו ביחד איתו על פודנסה, אז באותו מקרה, כי תשמע, מילסון של הליגה הזאת זה בדיוק אותו דבר כמו פודנסה נגד מכבי, או כמו נגד רוב הקבוצות שהוא התחרה נגדם בליגה שלו, אז זה בדיוק העניין, בין הרוש או לא משנה מי, לא יכולים להתחרות עם מילסון לבד, ובטח לא בוגנים.
אבל זה אפילו לא מקרה. פה המקרה זה שנועם בין הרוש הלך, כמו שמכבי עשתה לא מעט העונה, וניסה ללחוץ את דור פרץ שברח שמאלה שם עם הכדור.
נכון, נכון.
אז מילסון פשוט לבד.
נכון, הוא היה שם לבד ובוגני המשיך איתו.
לנסות להציל את המצב ועושה פנדל.
ובכלל, גם שבן ארוש היה איתו, אני אומר עכשיו על סיטואציות אחרות, אי אפשר להשאיר את מילסון באחד על אחד. אתה לא יכול להשאיר אותו באחד על אחד. כל הקבוצות שכן הצליחו להציל נגדך משהו, גם כשמילסון שיחק, תחשוב על זה, זה קבוצות שהקו קישור שלהם קיבל את מילסון, קיבל את ההתקפה שלך. ולהשאיר אותו באחד על אחד זה לוקסוס גדול מדי, ראית אותו מול בוגנים, כמו שאמרת, שהיציאה הזאת של בן ארוש, מילסון, מה שהוא עושה באמת, זה תאווה לעיניים, הוא שחקן אדיר, שובר שוויון, השחקן של מכבי בליגה הסדירה בעיניי, וגם היום ראית את זה, וחבל שלא הוציאו אותו קצת לפני, אבל שחת הפנדל כמו שצריך, זה אבי כובש, אחת אחת, ועדיין, קו הקישור, קו ארבע של מכבי, אני לא סתם אני אומר את זה, רשמתי לי את זה כמה פעמים, הוא לא היה מסודר, הוא לא היה קיים. הקו הגנה כן, הקו הקישור שלו הרבה פחות.
זה כמעצים כל הזמן. הלחץ לא, לא טוב.
הלחץ לא מאורגן.
כן, הוא לא מאורגן.
הוא לא מאורגן. אתה ראית שמתי פעם הם כן לוחצים, פעם הם לא לוחצים. אין שם סדר בלחץ, הם לא יודעים להוביל את הקבוצה לקו או לאמצע, הם לא יודעים לקלוט היריבה באיזשהו מקום ולצר את הרום מספרי. כן. וזה, רואים את זה. ואם אתה לא יודע, אז עדיף כבר שהקו קישור שלך שיהיה מסודר. אם כבר אתה לא לוחץ נכון.
עדיין, זו הייתה התעשתות מאוד טובה מהגול שהם ספגו, והיה חצי שני, היה שם מהלך לכדורגל ממש יפים, והכי יפה היה הגול השני. זה היה מהלך ממש נהדר של כדורגל.
כן, נכון. מתי זה היה? בדקה 45? לא, זה היה בתוספת הזמן, לא בחצי השני.
47.
לא בחצי השני.
לא אמרתי חצי שני.
בתוספת הזמן, שתי דקות,
סודר. איך קוראים לך לשמוע גם דבר?
כן, משהו מוזר מה שקורה פה. אז בתוספת הזמן היה מעבר גדול שדוד זאדה הוא זה שמרוויח ראשון ונותן למילסון. הרי מה היה פה יפה? זה שהכדור הגיע לסנטוס שעבר ימינה כדי לעזור נגד מילסון. סנטוס עבר ימינה שלהם. אז כשניסו להעביר את הכדור אליו, דוד זאדה בחוכמה, למה אני חושב שהוא באמת היה מהטובים היום, חוץ ממילסון, לא כמילסון מעל כולם, ואז דוד זאדה בעיניי, הוא ישר תקף לו את הקו, הוא סגר לו את הימין. ישר הרוויח את זה, הוא לא סגר לו את האמצע. כמו שהרבה שחקנים עושים, וראית את זה מכבי בלי סוף, הוא ישר נעל לו את הרגל הימנית, הרוויח את זה יפה, נתן למילסון, מילסון תקשיב, נתן שם כדור.
מדהים.
וואו, זה נראה קל, נתן שם את הכדור, אתה יודע, עם הפלש כמו שצריך, במשבצת לדור פרט, שהתמקם יפה, התקדם יפה, הגיע יפה מקו שני, וגם הוא נתן אחרי שתי נגיעות לזהבי, שבנגיעה עם השמאלית, כמו שצריך, 2-1 למכבי, אתה יודע, מעבר מצוין, שער. פנטסטי.
היומיים האחרונים, אוהדי מכבי תל אביב עסקו בעיקר בשאלה אחת, מה יהיה עם מילסון בגבות הפציעה נגד אולימפיאקוס, והרבה מאוהדי מכבי חיפה ממש, מה שנקרא, הקניתו אותם. עשיתם אותו מסי, ומי ישמע מי זה, והוא לא כזה טוב, אבל הבן אדם, קודם כל הם לא התמודדו מולו, שזה, אתה יודע, עדיין לא יצא להם לשחק נגד מילסון, בואו נשכח את זה.
נכון. בניסיונות
שלהם מילסון לא היה. אני אומר לך, והיה פה לפני כמה ימים בקבוצה של הכתבים של וואן סקר משחקן העונה, הסדירה בעיניי מילסון, למרות שהוא במספרים, הוא לא חליילי, והוא לא זהבי, והוא גם לא פיירו. אבל מילסון, ההשפעה שלו על קבוצה, שכרגע רצה בפור של שבע, היא כל כך דרמטית, והוא כדורגלן.
מי הקבוצה במקום הראשון?
דיר.
מי הקבוצה במקום הראשון?
מכבי תל אביב.
מי השחקן הכי שובר שוויון במכבי תל אביב? מילסון.
ז'ואאו פליסיו, מילסון.
מילסון.
כן.
הוא הכי שובר שוויון. אם הוא לא משחק, זו קבוצה אחרת. נקודה.
אבל הוא לא רק שהוא שובר שוויון.
נקודה.
הוא כדורגלן מפחיד.
שוב, יש לו את כל האלמנטים של ווינגר אדיר.
כן.
כל האלמנטים, הדריבל, המהירות, הטכניקה, החשיבה, הפס אפילו, הכל.
שחקן נהדר.
הוא גם חכם, מגיע את קו הרוחב, מוציא את הכדור הרוחב, עושה דברים באמת נהדרים.
שעודי מכבי היו בלחץ על האם הוא משחק או לא, הם ידעו למה הם בלחץ.
כן.
הוא באמת משהו שהוא לא קשור לרמה.
זה בדיוק.
המחליף שלו, בלי להעליב אף אחד, המחליף שלו הוא פחות טוב ממנו בשתי דרגות, וזה משמעותי.
אין לו מחליף.
לא משנה.
גם אם היה מישהו שהיה צריך להיות המחליף, הוא לא נותן לו.
ועדיין הוא לא ברמה.
דיברתי על זה. לא אמרתי שקיקו ברמה שלו, קיקו שחקן טוב, אתה דיברת על מחליף אחר, דיברת על טורג'מן,
לא נכון,
על מי?
דווקא כיוונתי לקיקו.
לקיקו? קיקו לא שיחק שם.
אפילו ישמעאל.
קיקו לא שיחק שם.
לא משנה, אחד מהם כביכול. לא משנה, אחד מהם תבחר, הוא שתי רמות מתחת, אז זה המצב.
הוא לא נותן, בדרך כלל אם כבר הוא נותן למישהו, זה לתורג'מן שם, בוא, אל תתאמם. אם הוא נותן למישהו שם,
מה שאני אומר, המחליף של מילסון לא משנה מי הוא יהיה, תבחר כל שחקן.
אם עכשיו מילסון...
לפחות שתי דרגות למטה.
אם עכשיו מילסון לא היה קשיר למשחק הזה, מי היה משחק?
סביר להניח שדוידה.
דוידה?
כן.
יכול להיות, הפעם, ברגיל, באופן כללי, עד עכשיו...
זה עובר על היום, זה כנראה היה עולה דוידה.
עד עכשיו, לא, אני אומר, עד עכשיו...
עד העונה, הרבה מקרים זה התורג'מן, אבל הוא כבר הפסיק עם זה, בערך. טוב.
בערך.
זה באמת לא מעניין, אבל... מחצית שנייה, הפועל חיפה... שמע, הם לא פיירים בכדורגל. יודעים כדורגל הפועל חיפה.
ברור, מה זאת אומרת? קבוצה שהיא מקום שלישי בליגה.
לא, תקתקו את הכדור
גם
יפה.
יש להם, גם יש להם שחקנים.
מהלחץ.
יש להם שחקנים שאני גם באמת...
סיטי שחקן נהדר.
מאוד, שחקנים שאני באמת מחזיק מהם, באמת.
אני אגיד שגם איתמר נוי מפתיע.
אתה ראית את...
הבלם שלהם דיבה מפתיע.
אתה ראית את ברלין שעלה מהספסל?
ברלין עלה טוב.
נו, מה אתה אומר?
ישב פה בן אדם לפני כמה ימים בכיסא הזה, ואמר שמכבי פספסה אותו.
שחקן עם פוטנציאל גדול. באמת, פוטנציאל גדול, אבל הטעות איתו הייתה בעונה השנייה שלו בנוער. זה בעיניי.
שזה גם האיש שישב פה מקודם.
כן.
מי שלא הזין, אז פודקאסט פטריק ון לובן, שעה 45, תקחו לכם את השבוע ותשמעו אותו במקטעים, אבל האמת ששווה האזנה. אני האזנתי להכל וזה אחלה של שיחת כדורגל. לא הכי אמיתי בכל הדברים שהוא אומר, אבל זה שלו.
לא הכי, זה בלשון המתה.
כן. טוב, מחצית שנייה, יש שם את האירוע של הגול הפסול של הפועל חיפה של ברלין, ואני חייב להגיד שהפתיע אותי כאילו מאוד הסיפור הזה. הפועל חיפה אחרי המשחק מוציאה הודעה, המנכ״ל שלה איתי רק או רק, לא יודע איך אומרים את השם שלו, רק נראה לי, מוציא הודעה שהם יפנו או יגישו תלונה רשמית על רן שרייבר וחבר גוזל אותם וגזל אותם בעבר, ולא ראיתי את השידור. ולא ראיתי אילו חוזר, אבל כן בא אלינו אחרי המשחק אייל גולסה, ושימו לב מה אומר אייל גולסה אחרי המשחק. הוא אומר קודם כל 100% פאול.
לא, ברור שהייתה עבירה.
הוא אומר 100% פאול.
רגע, אני חייב לעצור אותך שנייה.
רגע, כן.
הייתה עבירה, אבל גם מי שראה בטלוויזיה, ראיתי אולי 20 הילוכים חוזרים,
אז לא סיפקו לכם זוויות.
לא סיפקו זוויות, עד שראו את הזווית האמיתית הנכונה. וזה אולי דקה אחרי, אם אני לא טועה, שכבר המשחק המשיך.
הבנתי.
ואז ראית שבאמת הייתה שם עבירה. לא היה ספק בעיניי.
אז אולי רק דקה אחרי עבר, שחררו לטלוויזיה את התמונה שמבחינת המרשיעה את...
כל הזוויות לפני כן, לא ראית.
אבל מה אומר גולסה אומר, הוא פגע לי עם הפקקים מעל הקרסול, הגרב נקרעה לגמרי, וכשהשופט הלך לבר, הוא אומר שאורן ביטון בא לגולסה, הוא אומר לו, אני מקווה שהוא לא יחוץ לי אדום. זאת אומרת, הוא חשב אורן ביטון, בגלל הסוג עבירה שהוא עשה, שגם יפסלו את הגול כמובן, וגם שהוא יצא מזה עם כרטיס אדום.
יצא מזה בזול.
אז הפועל חיפה בא ואומרת, הוא לא נגע בו, איזה... ורוני לפעמים, זה מביך. זה מביך, הכל מביך.
מה אתה רוצה שהוא יגיד?
ריין שרייבר כועס, כי לא לחצתי לו יד במשחק קודם. כן, זה משהו.
מה אתה רוצה שהוא יגיד?
אז לא, אני חושב שזה קצת לא רציני.
בסדר, הבן אדם, אתה יודע, דופק גבוה, הקבוצה שלו כבר כביכול משווה, עושה מהלך יפה.
בטוחים שגזלו אותם, ואני חותם
לך בטוחים...
כל השבוע הקרוב, זה מה שיגידו לו.
הוא, הרי בוא, גם אני וגם אתה יודעים שרוני לוי היה במרחק של 60 מטר, 70 מטר על החסונית, הוא לא יכול לראות את זה עם האשימת השם עבירה.
הוא מסתמך על המסך כביכול.
נכון, וזה שהוא ראה שהשופט ממשיך, שהכוון שמטר, דרך אגב, מה זה, הכוון 5 מטרים משם, הוא היה חייב להגיב ראשון.
הבנתי שמוטי וניר בשידור אמר שהיה פאול. היה שם ויכוח בין הפרשן שדר.
הייתה עבירה, בטח, חד משמעית. חד משמעית הייתה עבירה.
הייתה עבירה, נפסל, נגזל, חצי שני שמכבי בעיניי היה לא טוב. עד שנכנס דוידה. האם אתה מסכים איתי?
החצי השני לא היה טוב. תשמע, מכבי שלטה, היא לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל דווקא עם החילופים, אז ראית את מכבי עם האיכויות שלה, אבל היא עדיין הייתה באמצע שלה, אמרתי. המרכז שדה היה חדיר מאוד, והם הגיעו ללא מעט, אתה יודע, חצאי מצבים הפועל חיפה, אבל בסך הכל באמת אני הרגשתי יחסית, כאילו שאני ראיתי את המשחק בתור אחד שמנתח את מכבי, די בנוח שזה הולך להסתיים טוב, ובדקה 85, מכבי מרוויחה שוב, יוצאת לעוד מתפרצת, לעוד מעבר, ומגבי קניקובסקי שמרוויח ראשון, שנכנס מהספסל, נותן את זה לשחר, מקפיץ את זה יפה לפרץ, מקפיץ פעם אחת, נותן את זה לדוידה בקו ימין, ותשמע, כל כך כיף לראות את דוידה בקו ימין, זה, זה סיפור אחר מאשר בשמאל. דיברת על מי שישב פה ודיבר על איך הוא רואה את הכדורגל. אז בוא נשים גם את סלח בצד שמאל בעיניו, ואת רובן בצד שמאל בעיניו, ואת...
יש לו חלוץ גבוה ברחבה.
כן, אם יש לו חלוץ גבוה, אז רק תחוף עליו הרמות. עזוב, בקיצור...
אתה עושה חשק להקשיב לפודקאסטים בלובן.
בקיצור, אז כיף לראות את דוידה נמצא על קו ימין, שיכול גם לחתוך כמו שצריך, אז הוא, תשמע, בסופו של דבר, הוציא שם רוחב יפה.
נכון.
הצליח להוציא רוחב שהוא לא... הוא לא ימני ברגל, ראית? הצליח. אתה שם רוחב יפה, טורג'מן, עם התנועה הכי גדולה שלו מתחילת העונה.
יפה.
אוקיי? הכי גדולה שלו מתחילת העונה. אני לא זוכר שאמרתי על טורג'מן משהו מבחינת תנועה חכמה. הרי הטכניקה שלו טובה, הסיומת שלו טובה, יש לו את זה בתוך הרחבה, הוא חלוץ, אמרתי את זה כל הזמן, אבל התנועה שלו הפעם, המיקום היה גדול. ראית את כל המשחק הולך ימינה שלך, והוא הלך לאזור בין מגן לבין בלם מצד ימין שלהם. הפוך, ריווח את המשחק, ואז תקף יפה לאזור הפנדל, מצא את המשבצת בין קו הגנה לקו קישור, נתן קטנה לדור פרץ, דור פרץ שהגיע גם הוא, שהתחיל עוד קודם את המהלך, סיים את זה יפה לפינה החוקה, שער נהדר, הרבה בזכות התנועה של דור טרוג'מן.
פרץ שם את זה בפינה כמו שצריך, בעת לפינה הרחוקה, מה שהוא לא עשה בדקה השלישית.
נכון.
עכשיו נהיה צריך לגמר כבר, גם שם בגול, אבל...
בדקה השלישית הוא בעת קצת יותר ברשלנות, ואתה יודע, זאת משקולות מהמשחק הקודם, אבל גם שם ראית את היכולות של מילסון.
נכון, אבל בסוף, שלושה גולים באמת מאוד יפים, זאת אומרת, המהלכים לגולים בפנדל, והשניים האחרים היה ממש יפה.
יכולת אישית בשער הראשון ושני מעברים בשער השני. אוקיי? עכשיו, אם ראית משהו מבחינת הנעת כדור שכן עבד, זה דווקא דרך הצד השמאלי שלך, בגלל דוד זאדה. שוב אני חוזר, דוד זאדה, ריווח שלו היה טוב, מצד שני, ראית את אבישי כל פעם נכנס לאמצע. כל פעם נכנס לאמצע, וגם דן ביטון, אתה יודע, היה שלב שהוא ריווח יותר מדי לקו, ומעדיף אותו קרוב לשער במקום את אבישי, צריך אותו יותר קרוב לרחבה, בדיוק הפוך, מצד שני זה קרה נפלא. תשמע, אני לא מבין, אני באמת לא יכול להבין איך כל המגנים יחסים כל פעם לאמצע, לא משנה מי משחק. וחוץ מדוד זאדה, שלא משנה מה הוא מרווח יפה.
איזה הניסיון שלו שגורם לו לעשות פעולות אחרות.
יכול להיות.
אבל אני חייב להגיד...
אותו אתה לא מוצא אף פעם באמצע.
דוד זאדה, אני רוצה להגיד פה משהו אחר, כי הוא זה שבא לדבר לפני המשחק במסיבת העיתונאים, ואני חייב להגיד שכל מה שהוא אמר קרה. הוא אמר שיש לו תחושה מאוד טובה לקראת המשחק הזה, שהם יעשו משחק טוב, שהם ידעו לנצח את הפועל חיפה, שהם כן הצליחו להרים את עצמם בשני אימונים מאז ה-6-1 לאולימפיאקוס, בזמן שכולם בטוחים שהקבוצה הזו שבורה ומרוסקת.
לא, לא כולם.
לא משנה, הרוב כן.
לא כולם.
והוא כן דיבר על, על השחקנים, זאת אומרת, הוא ידע מן הסתם, כנראה הם הרגישו שיהיו שינויים בהרכב ושתהיה רוטציה, והוא כן אמר שהוא מרגיש שהשחקנים שלא שיחקו העונה, או כמעט ולא שיחקו העונה, יבואו ויעשו משחק טוב, ובאמת הם עשו משחק טוב, גם קרצה וגם גולסה, ולדעתי בלטקסה היה מצוין היום במשחק הזה, ודוד זאדה כמובן, שהוא לא אמר את זה על עצמו, אבל הוא גם היה טוב מאוד, ובעיניי, יש פה שני דברים במשחק הזה, שאני חושב שצריך לקחת מכאן הלאה רובי קין, אחרי שהוא גילה היום שיש לו בסגל שלו הרבה יותר ממה שהוא נתן קרדיט, עד עכשיו, והדבר הנוסף, וזה אנחנו רואים לא בפעם הראשונה עונה, אנחנו רואים את זה כבר כמה פעמים, יש כאן באמת עניין, נדבר על הליגה, לא נתקו עכשיו את אירופה רגע, בליגה מכבי תל אביב בלא מעט נקודות שבר, שבהם הייתה יכולה להתרסק, הצליחה להפגין אופי, בצורה מאוד מעניינת, דווקא כשהוא עשה מהפכים בהרכב. שזה נתניה...
ואתה זוכר מתי אמרנו את זה?
שזה דרך שבע ב-1-0, וזה עכשיו עוד פעם, זה נגד ביתר.
אתה זוכר מתי אמרנו את זה? עוד כשהוא ניצח כל הזמן, ושאני באתי בביקורת, לא, לא.
זה קל, להראות אופי.
לא, הפוך, אני אומר שבאתי בביקורת, שהוא היה צריך לשתף יותר את השחקנים האלה. הוא יכל להרוויח אותם יותר דווקא בתקופה הלחוצה, ואז הייתה באמת תקופה לחוצה של משחקים, ששם הפסדת המון נקודות. אוקיי, הוא היה חייב שתף שחקנים כמו קרצב יותר, כמו ביטון יותר, כמו דוידה יותר, כמו הרבה יותר.
דווקא ביטון שותף.
כמו שחר יותר.
דווקא ביטון כן.
כמו נחמיאס יותר. כן, לא, אני נותן סתם דוגמה.
אז אני, אם אתה כבר פה, אז אני הכנתי נאום בנושא.
הכנת נאום? יאללה, תן אותו.
זה שיר?
רגע, לפני שאתה מכין את הנאום, לפני הנאום, לפני הנאום ולפני השיר. כן. לפני הנאום ולפני השיר.
כן.
אבל אתה רואה שתמיד, דיברנו פה אחרי אולימפיאקוס, אוקיי?
הסכים איתי שבאופי הקבוצה הזו יש בה משהו מיוחד?
כן, אני רוצה להגיד אבל משהו, כי אני רוצה להחמיא קודם כל לקין, אוקיי?
רוצה להחמיא לקין?
כן, רוצה להחמיא לקין.
אוקיי.
רוצה להחמיא לקין על הדבר הזה. לא? למה? הכל בסדר, הוא עושה הרבה דברים יפים. יש גם דברים פחות טובים.
חייב להגיד שהמשפט היפה שהוא אמר גם אחרי, ואחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.
בדיוק זה.
אני לא יודע אם אתה שמעת, כי במסעת לא שודר. שהוא אמר, אני הייתי שחקן. ומבחינתי, אין אתמול. אין אתמול.
בדיוק זה.
יש רק מחר.
בדיוק על זה אני רוצה לדבר. שזה העניין, כי אתה...
זה קשה לך לחלחל את זה לחדר הלבשה ישראלי.
אבל זה העניין, לא, זה העניין.
מה לא העניין?
שאני אגיד לך, כי זה העניין, כי תמיד יש עוד משחק. תמיד יש עוד משחק.
בקבוצה הזו, שלוש שנים אחרות, מה גילינו? שאין עוד משחק.
תמיד...
תמיד על האחורה.
לא, תמיד יש, זה הכל, בגלל זה זה כל כך תלוי, ואני כל כך...
ולכן זה כן.
אני כל כך, אתה יודע, חשוב בעיניי, העניין של הצוות המקצועי. כל פעם אני מאשים ומפרגם, ואני אומר עוד פעם, הצוות המקצועי, כי הצוות המקצועי צריך לדעת להרים את הקבוצה בסיטואציות כאלה. וגם ההפך. אז בסיטואציה הזאת, אתה ראית שיש פה מאמן, שלא עם הרבה ניסיון, אבל בגלל הניסיון שלו כשחקן, יודע, שעכשיו בסיטואציה הזאת, עכשיו להוריד אותם, או להיכנס בהם, או עכשיו, כאילו עכשיו, מת העולם, או מת הקבוצה, שמעתי לא מעט אנשים אומרים את זה, אוקיי? כאילו עכשיו 6-1, מזכירים את ה-6-1 של פריז, שאחרי זה גם הפסידו אליפות, או כל הדברים האלה. תקשיב, צריך לדעת לשים את זה בצד, ולהתקדם הלאה, זה לא יעזור. כל הניתוח הזה, כל הזה, זה לא יעזור. בגלל זה, שראיתי את הווייב שלו אחרי, שוב, ראינו את זה גם אחרי המשחק. כן. אנחנו לא יודעים מה במהלך השבוע, אבל איך שראינו את ההתחלה, זה היה נראה בהתחלה לא טוב.
וחצי כזה.
מלך, אתה יודע, בשלושה עמים שעד המשחק. אבל אתה ראית שגם לאחר מכן התגובה שלו, אני מקווה שכך באמת הוא יתנהל ברגיל, שבסדר, קרה, נגמר, בוא נתקדם הלאה. הכל טוב, ומשם לצאת קדימה, וזה מה שחשוב, שלהוציא את הקבוצה הזאת קדימה.
אני רוצה להוסיף בקטע הזה, שהוא נכנס לחדר מסיבת עיתונאים אחרי המשחק, ואחד החבר'ה שהיו שם, כאילו ישר זרק לו איזה משהו, אתה יודע, שמחזיר אותו ליום חמישי. הוא אמר, אני שמתי לב שזה קטע אצלכם, אתם תמיד מסתכלים כאילו על מה היה לפני, כאילו על העבר, זה כאילו קטע פה, שאני בא תמיד לדבר, אז אומרים לי, איך ניצחת פה כשעונה שברה, מכבי עשתה פה פעם תיקו אפס נגד אותה יריבה. הוא אומר, כאילו, מה אכפת לי מה הם עשו פה עונה שברה? מה אכפת לי מהעבר? ומה אכפת לי מה-6-1? היה, הפסדתי, נכון, זה משחק קשה, כאב לכולנו, זה דבר נוראי שלא היה צריך לקרות, אבל מה, אני יכול לחזור אחורה ולתקן את זה? יש לי את מחר, אני צריך לצליח את מחר. וכאילו, ואמרתי לו, האם זה באמת הקושי הכי מרכזי שהוא גילה, כמאמן, לבוא ומה שנקרא, לחנך את השחקנים האלה, שאין אתמול, כאילו, אתמול כבר היה.
אבל זה העניין.
תשמע, אבל זה מעניין.
יש סוג של מאמן, בוא, אני חייב שתבין, יש סוג של מאמן. לא, יש סוג של מאמן.
אבל אני כן רוצה להזכיר לך, שגם איביץ' הגדול, התעסק פה, עונה שעברה חצי עונה, והאתמול, כל הזמן
והאתמול. אבל יש סוג של מאמן, לא דיברתי על איביץ' זר, לא זר ישראלי, יש סוג של מאמן שעכשיו ניצח 5-0, עכשיו ניצח 5-0, או הפסיד 6-0, והוא התעסק בזה.
כן.
אתה צריך לקחת את זה, לנתח מה שצריך כדי להצליח במשחק הבא. מה שמעניין זה כבר המשחק הבא, מה שהיה לא רלוונטי. וזה שאני ראיתי שהוא עשו כבר במשחק הבא, אוקיי? זה מה שחשוב. זאת הדרך. לחשוב על הקדימה, כן, לקחת דברים, לשפר דברים, לדעת להעלים דברים שלא צריך לראות, כן, לקחת את זה למשחק הבא.
סגל יותר טוב, יש הרבה דברים שהוא צריך לשפר, רוביקין בעצמו.
יש הרבה דברים שהוא צריך לשפר, כן, אבל הוא צריך,
במנטלי הוא מאוד חזק.
צריך להתייחס למשחק הבא.
נכון, לא.
זה העניין.
במנטלי, בלצאת ממשברים, יש לי תחושה שהוא חזק.
וזה מה שאני אומר, זה שהם יצאו ככה למשחק הבא, זה סימן טוב. והרוטציה כן עזרה, וזה שאני שמח שאתה מדבר על קרצב כל כך יפה, זה משהו, זה בכלל...
רוצה נאום עכשיו?
כן, עכשיו תן את הנאום שלך.
יפה.
השחקן המצטיין.
השחקן המצטיין, אתה הולך עם פליסיו, אני מניח.
חד משמעית.
או שאלה אחרת, ומילסון בפאר. ואני לא אגיד שהוא היה המצטיין, אבל אני רוצה להגיד בכללי, שהיום מי שהצטיין זה הסגל של מכבי תל אביב. זאת אומרת, זה קרצב, וזה גולסה, וזה דוד זדה, וזה מתן בלטקסה, וזה באמת, כל מי שקיבל את ההזדמנות היום ועלה, ושיחק אחרי הרבה מאוד זמן בלי דקות, או עם דקות מאוד מועטות כמחליף, ותשמע, ועלה ונלחם, וזה לא מובן מאליו, כי זה סיטואציות שחדרי הלבשה במכבי תל אביב פירקו מאמנים בעבר. אני מזכיר לכם את זה, זה לא רחוק, זה לא היסטוריה רחוקה. אבל פה יש משהו הרבה יותר בוגר ובריא בשחקנים האלה, שלא היו בעונות קודמות, גם את זה צריך להגיד, רובם לפחות. ומבחינתי קרצב, אני מאוד רוצה לפרגן על המשחק הזה, כי הוא היה מאוד בוגר, אחרי הגול שמכבי חטפה, והוא ניווט את המשחק יפה, והוא השחיל שם כמה כדורים יפים לכנפיים, שפתחו את כל הניסיון של רוני לוי לעשות איזה לחץ, והוא גם ידע להיכנס בתוך כל מיני כיסים שנוצרו שם באמצע, והביטות שלו מרחוק, שזה, אתה יודע, ג'רפי לקח שם בעיטה אחת מדהימה, שכמעט הלכה על הרשת לחיבורים, לפני סיום החצי הראשון. וקרצב בעיניי זה דבר שמאוד נהניתי לראות, והנאום שלי על הנושא הזה, זה שאמרתי שאני מניח שאנשים ישמעו אותך ואותי מדברים ספציפית על הנושא של הסגל, ואולי זה יבאס אותם אחרי ניצחון ושהפגינו אופי, והכל נכון. ולכן גם חיכיתי עם זה לאמצע הפרק ולא התחלתי מזה. אבל למה לא בינואר? למה לא בפברואר? האם לא הגיע ליוריס ונוברים את המשחק מנוחה הזה בשבוע, בתקופה של הלוז משחקים העמוס? האם לא הגיע לדור פרץ לנוח? האם לא הגיע לגבי קניקובסקי לנוח? לרוי רביבו לנוח? לסבורית, ללוקאסן, לאבישי כהן, לשחקנים שתקופה ארוכה שיחקו, נתנו עם עצמם הרבה וגם ניצחו המון משחקים. צריך גם להגיד את זה, ניצחו הרבה מאוד משחקים. אבל בתקופה ששיחקת ראשון רביעי ראשון, אי אפשר היה שרביעי נגיד יהיה מוקדש.
לא יכלת לקבל מהם את האקסטרה.
היית יכול לקבל פה ולהרוויח כאן את אושר דוידה הרבה לפני.
נכון.
ואת קרצב הרבה לפני. ואולי גם היית יכול להרוויח מגולסה לפני.
גם את נחמיאס לפני.
ואת נחמיאס ובלטקסה
ואת קיקו ועוד הרבה.
ועוד כל מיני שמות שפחות משחקים. ואולי היית יכול לקבל מהם הרבה יותר. ולאורך כל התקופה הזאת ניסו להרוויח רק שחקן אחד. ככה זה הרגיש. את תורג'מן. ופה באיזשהו מקום היה טעות, אך, אבל אני מבין שהוא מאוד מעריך את תורג'מן ורוצה שהוא יצליח, וזה ברור, וגם מתחילת העונה דיברנו אותו על תורג'מן, והוא היה צריך לשחק, הכל נכון, אבל בעמדה שלו. אבל אפשר יותר. אפשר להרוויח אותם לפני המחזור ה-26, כשאתה מגיע עם הגב ולהקיר, ואתה אומר, אם אני מפסיד פה, אוי ואבוי, מה יקרה לי? כי זה מה שקורה אם הוא מפסיד היום את המשחק הזה, הוא עושה אפילו טקו. היו אומרים, וואו, לאן הולכים מכאן, כאילו, אתה במשבר מטורף שוב פעם. והיה צריך לעשות את זה הרבה לפני. ובאיזשהו מקום, חבל שאלו דברים שאמרנו, אתה יודע, לפני 4 חודשים, וקרו רק עכשיו. אתה אמרת את זה לפני 4 חודשים, בדיון המפורסם על גנט. אם אתה רוצה קרם מלאכות, נמצא פה מצד ימין.
אני בלי חלוק.
כן, בלי חלוק. אבל אתה אמרת את זה, אני רפתי איתך באותם רגעים. היום אני מבין שאני טעיתי, גם הבנתי את זה לפני, אבל אני אגיד את זה עוד פעם. היה צריך להרוויח את השחקנים האלה, הרבה הרבה לפני, אני מקווה שמכאן רובי קין ייקח את הלקח הזה הלאה, כי גם בפלייאוף הוא יצטרך אותם, וגם בגביע הוא יצטרך אותם, ויש לו אחלה שחקנים, וגם אפשר לעסק ביחד.
ויש לי חדשות בשבילך.
אפשר לשים את קרצה ויוריס ביחד נכון, לפעמים, הכל
ויש,
בסדר.
ויש לי חדשות בשבילך, אם היית כן עובר שלב בעולם מדומיין,
כן, היית
אז עוד יותר אותם. היית כן. צריך אותם.
אז באמת, זה קצת נקודה שהיא טיפה, אתה מבין, זה קצת כאילו צורם, אבל
בסדר, אבל אתה יודע מה העניין, אתה יודע מה העניין בעונה הזאת, זה הקטע. אני אמרתי לך את זה כמה פעמים, שיש לך פה הזדמנות העונה של לתקן. גם אתה רואה את רובי קין, אני שוב הולך לטובתו. אתה רואה את רובי קין כן משתפר בלא מהדברים. כן, יש דברים שאני אומר שהוא עדיין צריך לשפר, העניין של המגנים, דיברתי על זה, העניין של השחקני כנף, העניין של להרוויח את הזרים, העניין של המון דברים.
אני אגיד לך פה עוד נקודה.
אבל אתה רואה שהוא כן מתקדם, אתה רואה שהוא כן משתפר, והוא כן משלב הרבה יותר.
משלב יותר, ויש לי פה נקודה שהיא מאוד מעניינת, שהיא תיבחן במבחן הזמן. יש לי תחושה שאם הקבוצה הזאת תיקח חליפות, העונה הבאה שלה תהיה הרבה יותר טובה מהעונה הזאת, כי אני חושב שהוא מתחיל להרוויח שחקנים שבעונה הבאה כבר לא יהיה את הסימן שלה הזה של האם אני צריך לשחק איתם או לא צריך לשחק איתם. זאת אומרת, יהיה קל לפתוח עם בלטקסה ונחמיאס, ויהיה קל לשים את עידו שחר, ויהיה קל לשים את דוד זאדה ורביבו ביחד לעשות את הרוטציה, ויהיה מקום לקרסב אם הוא יישאר, ויהיה מקום לאושר דוידה בלי ספקות, יש לו ימין, אין לו ימין. זאת אומרת, נבנה כאן משהו, שאם הם ידעו להדביק את זה עד סוף העונה לאליפות, יהיה המאמן אשר יהיה בעונה הבאה, אם זה יהיה רובי קין או מישהו אחר, אני חושב שהוא, מה שנקרא, השלד של מכבי תל אביב לעונה הבאה, מתחיל להיבנות עכשיו בתקופה הזאת, וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך מלבישים על זה עוד 4 זרים, כי זה יכול להטיס את הקבוצה הזו לעונה הרבה הרבה יותר טובה.
עכשיו, אני לא יודע מי יהיו לך זרים, בגלל הסיטואציה פה, אני לא יודע מי יהיו לך זרים, אבל יש לך סגל ישראלי מצוין.
תלבי, יש לך אלעד מגמון שמצטרף אליך.
ואני חייב להגיד פה בעוד נקודה, אתה יודע אם אתה כבר אמרת את זה. לנו, לי ולך ולכל האוהדים של מכבי תל אביב, ובכלל אנשי מקצוע, יש לנו יתרון על רובי קין בצורה מסוימת. הוא הגיע לפה כזר, הוא לא מכיר את הקבוצה, הוא לא מכיר את השחקנים, זה גם יתרון מצד שני, שאתה בא נקי, זה בסדר, אבל הוא בא נקי, אתה יודע, במקום נקי, הוא לא מכיר, הוא לא באמת יודע מי זה עידו שחר, והוא לא יודע מי זה קרצב שעוד לא הגיע לפה אז, ולא יודע מי זה דוידה. אוקיי, הוא לא הכיר, לקח אותה זמן. אז בגלל זה, אני בטוח שבעונה הבאה, אם הוא יישאר, או לא משנה מי יהיה מאמן, אם זה ישראל יהיה לו יותר קל, אבל אם זה...
אם זה ישראלי זה...
בדיוק, אבל אם הוא ימשיך, אז בטוח שלא יהיה הרבה יותר קל, הוא יכיר בבית האופי של השחקנים, הוא ידע באמת על מי הוא סומך, על מי הוא לא סומך, כן, אני עדיין חושב שיש שחקנים שאכל להרוויח יותר, כמו שהוא הרוויח את יוריס, שלא הרוויחו לפניו.
נכון.
אותו דבר הוא יכול להרוויח עם שחקנים אחרים, תהיה בטוח. אבל יש עוד דברים שמבחינה טקטית הוא צריך לשפר, אנחנו יודעים את זה. יש דברים שנגד קבוצות מסוימות הוא עושה דברים שהוא לא צריך לעשות. ראינו את מכבי חיפה כמה פעמים, דיברנו על זה לא מעט. וגם היום מבחינת הנעת הכדור שלו דרך האמצע בכוח אמרתי את זה. אבל באופן כללי, כן, הקבוצה שלו משתפרת, היא מתקדמת. היא משחקת 4-3-3, בסך הכל כיף לראות אותה כל העונה, אם אנחנו עכשיו מסכמים את כל העונה הסדירה. וכן, מגיעה להיות במקום הראשון. אין פה ספק בכלל.
נכון. ואני גם רוצה להוסיף פה עוד משהו אחד קטן, ושעודי מכבי חיפה יסכלו אותי באבנים אחר כך. רובי קין, אתה יודע, קרה מה שקרה נגד אולימפיאקוס, וזה באמת, אמרתי, זה ביזיון עצום. זה בושה מאוד גדולה, המשחק הזה.
כן.
אף אחד לא ינסה לתתה את זה.
אחת הגדולות שהיו.
אין ספק. אבל אם נדבר על העונה הזו כעונה, כמו שאמרת, עונה סדירה פלוס אירופה, הוא הגיע לשמינית גמר הקונפרנס ליג, שזה יפה. עלה מקום ראשון מהבית שלו, עם גנט, שזה יפה.
נכון.
וסיים את העונה הסדירה מקום ראשון.
בוא אבל נגיד את האמת. רגע, בוא נגיד את האמת, סליחה, לא. הוא היה חייב לעבור לשמינית גמר. עם הגרלה שהייתה לו.
חייב, לא חייב.
עם הגרלה שהייתה לו.
הוא היה חייב לעבור שלב.
נכון? זה שהוא נכשל, מה זה קשור אליו? מה הקשר?
אני אומר, היו הרבה דברים.
אבל מה זה קשור?
איביץ' לא הגיע לאירופה.
איביץ' אבל לא הגיע לאירופה. אבל איביץ' קיבל את ניס.
ולפני לכן קיבל את סרפוסבורג ופנדורי.
אני לא אמרתי מה היה לפני, אני אומר עכשיו, באחרון היה לו את ניס, היה לו קשה. כן, אבל שוב, גם תלוי הגרלה.
הכל תלוי.
בהגרלה עכשיו היית צריך להגיע. היית צריך להגיע.
אבל גם להגיע ולצריך זה גם, אתה יודע, זה בעולמות אחרים.
נכון.
לעשות בסוף להשיג את זה.
אבל שוב, אם הוא היה עובר את אולימפיאקו, זה לא שעכשיו הוא היה חייב לעבור אותם. אם עכשיו היית מפסיד בחוץ, בפיראוס, היית מקבל שם 3-0.
ברור.
היית יוצא פה תיקו, היית אומר, זה בסדר, זה נורמלי. זה שכבר ניצחת 4-1.
נכון, נכון, הכל נכון, אבל אני רוצה לגעת במשהו אחר. בשורה התחתונה, רובי קין עושה את זה עם כדורגל אידיאל שלו כשזה עובד, זה מה שאתה רוצה לראות מקבוצה גדולה בישראל.
קרוב.
זה הכיוון.
זה קרוב, כן.
זה הכיוון.
כן.
עכשיו, ישב פה בעונה שעברה, מאמן שעשה פה שתי אליפויות, שהם היו בית ספר לליגה, הגיע לעונה הקודמת, שחק 5-3-2. נכון? איביץ'.
נכון.
אחריו הגיע קרנקה, שחק 4-4-2. נכון?
כן.
לפניו קרסטייץ' יעלום. מאמנים האלה קיבלו כאן בראש, כאן בפודקאסט הזה, בראש על בסיס קבוע.
נכון.
זה שהם משחקים בשיטה שלא תואמת לקבוצה גדולה בישראל. רק כן. על זה. על רובי קין לא אמרנו את זה.
לא.
על רובי קין ביקרנו החלטות נקודתיות על איך הוא משתמש.
על שילובי התקפה שהם לא
עוברים. ניהול סגל, אבל על טקטיקה ועל רעיון לכדורגל, חזון לכדורגל, לא ביקרנו אותו, כי זה מה שאני ואתה חושבים שקבוצה גדולה צריכה להראות, ולכו לכל העולם, ככה זה נראה בכל העולם. כמעט. היום סיידגו עשה 0-0 מול הפועל תל אביב, פעם שנייה עונה, שבוע לפני בין נקודות נגד ריינה, הצליח כבר לחזור, עכשיו זה שוב מינוס 7, אולי יהיה מינוס 6, זה פחות רלוונטי. אף אחד לא מדבר כל העונה הזאת, על זה שמכבי חיפה מסקת 5-4-1, 5-2-2-1, 5-4-1, זה כדורגל של מועדון גדול? זה כדורגל של אלופה? זה הסגנון שאתה רוצה לראות מאלופה? הרי מה ההבדל בין מכבי חיפה הזאת, לבין מכבי של איביץ'?
בוא נגיד כך.
מה ההבדל?
בוא נגיד כך.
מכבי של איביץ' הסתמכה המון על היכולת האישית של אוסקר גלוך.
ומשחק הגנה.
ואצל חיפה זה אותו הדבר רק עם חלילי. היא מאוד תלויה בחלילי ומה הוא יעשה עם הכדור, ורפאלוב זה הזהבי שלה, וזה, הקווים המקבילים הם שם. אבל מסיידגו מקבל כל העונה, לא כל העונה, בתקופה שהוא רץ יפה, קיבל כבר השוואות לפאפ, והדגו בול, ואני אומר, כאילו, חבר'ה, תרגיעו רגע. כמו שרובי קין לא היה ענק ומדהים ומחשף, וגם פה כשהוא הצליח, אף אחד לא אמר את זה עליו, הפוך. רק אמרנו מה הוא לא עושה, נכון? אז גם בקטע של דגו, הגזמתם קצת. אני לא אומר שהוא מאמן לא טוב, אבל הוא לא, בואו, כאילו, לקחו אותו פה לאיזשהו הר,
בוא,
הוא לא יכול לשרוד אותו גם אם הוא רוצה, בטח לא בעונה הראשונה, והרבה דברים עומדים לזכותו, פירקו לו את הסגל,
לגמרי.
הוא בא עם צעירים, ונותן לפיינגול, ולחלילי, ולוקח צ'אנסים, והולך לפיורנטינה עם החליפים בדיוק, ועושה טקו.
בדיוק בעיל הזה.
עושה דברים יפים, ועדיין, כשאתה מסתכל בליגה, אתה אומר, מכבי חיפה, 5-4-1, 5-2-2-1, זה מה שאני רוצה לראות? לא יודע, אני חושב שלא.
אני באופן אישית, המערך הזה פחות מסמפת, אני חושב שלקבוצה גדולה הם צריכים לקבל משהו אחר, פחות עניין של שלושה בלמים, אבל זה שלא, זה כל אחד בדרך שלו וזה בסדר. אני חושב שמבחינת שילוב שחקנים צעירים, ובכלל העניין של רוטציה, הוא עשה את זה בצורה די טובה, רוב עונה, דווקא עכשיו פחות.
הוא ניהל את הסגל רוב עונה,
דווקא עכשיו פחות. אבל אני אמרתי לך משהו, ואני אמשיך להגיד את זה, ואתה תשמע את זה תמיד מהצד שלי. כך עכשיו כל מאמן מליגת העל, אם זה סילבס, אם זה דראפיץ', אם זה כל אחד כזה או אחר, אוקיי? שים אותו במכבי תל אביב ומכבי חיפה. שים שניים במכבי תל אביב ומכבי חיפה, אחד מהם כנראה ייקח אליפות ואולי השני ייקח גביע, אוקיי? זהו, כל השאר בליגה אחרת.
מסכים, אני רוצה להגיד...
אולי באר שבע בשנים מסוימות, אולי.
אני רוצה להגיד דבר כזה.
אבל המאמנים האלה... אלו שיקחו אליפות, הם מתחרים אחד עם השני, ואם רובי קינה לא מנוסה נגד מסיידגו, אז פה יש את העניין, זה אחד מהשניים, זה הכל, אחד ייקח אליפות.
אני רוצה להגיד בנושא הזה שבאמת, אני לא אוהב את הסגנון של מכבי חיפה, איך שמשחק את העונה, מאוד אהבתי את הסגנון של בחר.
זה סיפור אחר.
אם אתה שואל אותי היום, מה אני מעדיף לראות לקבוצה שאני אוהב, או רוצה שיצחק כדורגל, איך אני רוצה, אני דווקא אעדיף בכלל את ברדה. את מה שברדה מנסה לעשות בבאר שבע. וגם שם צריך לכוון את זה אחרת, כן? אבל...
לא, הוא עושה דברים מאוד יפים, הוא פשוט אבל לפעמים נעול על דברים, על בכוח, כאילו עכשיו הכל תלוי בו.
בדיוק, לכל אחד מהשלושה יש משהו שהוא צריך תקן, וכמה משהו עם אפילו.
ברדה
אני אעדיף לראות קבוצה גדולה מסרקת יותר בסגנון של באר שבע, ושל מכבי תל אביב.
גם אני.
ולא של מכבי חיפה.
חד משמעית.
וזה שפה איביץ' קיבל בראש תקופה ארוכה, ולפניו קרסטייל, ואחריו קרנקה, אתה יודע, זה לא סתם. ככה אני ואתה רואים כדורגל, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל ככה אני ואתה רואים כדורגל, אני לא מתחבר לסגנון של חיפה, ואתה ראית את זה נגד אבוקסיס בצורה מאוד מובהקת, עזוב שגרינפלד שם לדעתי שדד אותם, אל תעזוב את זה בעצם, גרינפלד שדד אותם,
לגמרי,
שוט גדול מה שעשה שם גרינפלד,
אני לא יודע, אני לא יודע איך ההחלטה הזאת, כאילו איך היא נבעה, זה פנדל, אין יותר פנדל מזה, מה זה? איזה יד עם יד, תגיד לי, אין שום הסבר,
כמו שראית שם בזה פסקאות של יד עם היד,
אין יותר פנדל מזה, לא, אין יותר פנדל מזה,
זה לא אומר שזה נכנס, אבל פנדל מהחוץ,
זה פנדל מארץ הפנדלים, אין יותר פנדל מזה,
אני מסכים שזה פנדל, אני מסכים, אגב לדעתי, אגב היום אם אנחנו כבר בפנדלים שגר, מילסון במה, חלק השני, no. זה בדיוק טל בן חיים בדרבי של 3-2. זאת העבירה בדיוק. שאת גני נשאל עליו שם, או מי שזה לא היה.
כן, אבל זה לא פנדל.
זה היה אז.
זה לא פנדל.
גני זה היה.
כן, אבל זה לא פנדל, אבל אני חושב, אני עוד פעם.
לדעתי לא פחות מהראשון שהוא קיבל.
זה לא, הראשון זה בוגנים.
הראשון זה 200% לדעתי 89.
הראשון זה מביך, שהוא בכלל ניגש אליו ככה, אבל בשני אני לא חושב.
אבל כן, גרינפלד היום זה טעות קשה בעיניי.
קשיב, אתה יודע, זה העניין ששופט, הוא הולך לבר, הוא רואה, קוראים לו, ואני לא מבין איך הוא אומר שלא, זה משגע אותי הדברים האלה.
למרות שגם היו מקרים שעבר הטעה, אבל בסדר.
אתה רואה דבר כזה, אני לא יכול להבין מה עבר בראש.
של היד עם יד. לא משנה, בשורה התחתונה, כן פנדל, לא פנדל, הם לא משחקים כדורגל, זה לא כדורגל בעיניי. ה-5-4-1 הזה, קווים, או 5-2-2-1, אני לא אוהב את זה, לא נהנה מזה, זה מאוד מעיק לראות את זה משך הרבה מאוד דקות. לא סתם רוני לוי עצר אותו, שרון מימר עצר אותו, אבוקסיס עצר אותו, גם איביץ' בעונה שעברה נפל בדיוק במשחקים האלה, עם המאמנים האלה.
אני הסברתי את זה בתקופה של איביץ', לא שאנחנו, אנחנו עכשיו בפוד מכבי חיפה, אבל שאתה משחק 5-3-2 נגד קבוצה שמצופפת, ויש לך רק שחקן אחד על הגף, אז זה קשה לפרוץ קבוצה שהיא צפופה מאחורה, סוגרת את האמצע. וכשיש לך שניים על הקו, הפריסה יותר נכונה, בגלל זה אנחנו בעד ה-4-3-3 או 4-2-3-1,
דגובול התבסס, בוא נגיד את זה.
ולכן קשה מאוד לעצר את זה.
כמו הקינבול, בלא מעט שלבים של העונה הזו, התבסס על יכולת אישית של שחקנים שמעל הרמה של היריבות בפער.
גם עכשיו.
קינדה יותר טוב מהיריבים שלו, ורפאלו יותר טוב מהיריבים שלו, וחלילי מעל הליגה, ואיפה הוא מתחיל לאבד נקודות? ברגע שדין דוד נפצע, ופתאום גם אין לו את העוד אחד הזה שיכול לעזור לו שם באיזה, אז כן,
גם
זה הסיפור.
אמרת, היכולת האישית, וגם עכשיו אתה רואה שרוב השערים, גם של מכבי עדיין, הרבה במעברים, או יכולת אישית, הרבה במעברים או יכולת אישית, לא בהנעת כדור, לא בתיקיטה קקן, היו שלבים כאלה של העונה, אבל מאז שהוא הכניס יותר את המגנים לאמצע, זה נראה
רוצה להגיד, אין פה מאמנים גדולים.
לא.
זה השורה התחתונה.
בדיוק.
ויהיה פלייאוף מאוד מעניין בקטע הזה. יש פה פלייאוף.
אני חושב שהפער גדול מדי. הפער גדול מדי.
כן, אבל סכנין, ריינה, הפועל חיפה, יכולות לקחת את הנקודות.
אני, שאני מסתכל על שלושת הקבוצות, אני עכשיו מוציא מכבי תל אביב, מכבי חיפה. שאני מסתכל עכשיו, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, אוקיי? אני מוציא אותם רגע. הקבוצות שכן בפלייאוף העליון, כולן עשו עונה סדירה נהדרת. מה זה אומר על שער הליגה? תחשוב. מה זה אומר על שער הקבוצות בליגה? קטסטרופה. הרמה ירדה. לא תשכנע אותי אחרת. ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, כולם, הרמה ירדה. מכבי פתח תקווה, כולם, הרמה ירדה. נתניה, זה מה שמראה לך שאם הקבוצות האלה, אף אחת מהן לא בפלייאוף העליון, הרמה, כל הקבוצות האלה, אם הן לא, כולן, אם הן לא, חוץ מחדרה והפועל פתח תקווה, אוקיי? כולן. אם לא בפלייאוף העליון, בעונה כזאת, בגלל מי שכן בפלייאוף העליון, זה מראה כמה העונה הזאת, היכולת ירדה, והעונה הזאת, כאילו אתה יודע, זה עונה של שתי קבוצות. ככה אני רואה את זה.
זה גם מה שיקר בסוף, כן? אתה יודע.
היכולת של הקבוצות בליגה ירדה משמעותית.
יש לך עוד משהו להגיד או שנעבור לשאלות?
לפני השאלות.
אוקיי.
אני חושב שאתה צריך לתת לי את שחקן העונה הסדירה שלך, אני אגיד קודם, מילסון, תגיד אתה.
אמרתי כבר, מילסון,
בכל הליגה, כן, מילסון גם?
נות.
יאללה.
לא, הרי... אם אני צריך לבחור מישהו אחר, אז חלאי לי.
גם אני הולך איתך.
מישהו שלא עם הקיץ תל אביב, אז חלאי.
כן, לא, אמרתי שחקן העונה, בכלל.
אני אגיד דבר כזה, אני חושב שכמובן זה חלאי לי מול מילסון קל, זה המאבק בעיניי, אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד נקודתי, זאת עונה שגם... אפשר לפרגן לשחקנים שלא מובילים במדדים של הגולים בישולים, ואם אני צריך לבחור היום את השני קשרים הכי טובים בישראל, זה יוריס ורועי גורדנה, ולא תראה את זה בגולים, לא תראה את זה בבישולים, כי הם פחות עושים את זה.
נכון.
אבל אלו שני שחקנים שכשהם יוצאים החוצה מהרכב, אתה רואה הבדל מאוד גדול, למרות שהם קרצב היה נפלא, אבל
ראית... לפני שהיה קרצב היה יותר בעייתי, אבל חד משמעית, אני מסכים איתך.
עד ינואר יוריס לקח את מכבי, אפילו לא בלי בשביל, עד ינואר יוריס לקח את מכבי לבד, וגורדנה זה ההבדל בבאר שבע.
ולכן, אני אשאל אותך עכשיו שאלות אחרות. אוקיי, דיברנו על המצטיין של העונה הסדירה.
בא לי פה עם... ראית? עשה לי פה התקלה.
ראית? כן, אני אעשה לך כמו שאתה עושה לי לפעמים, וזה טוב.
מי מרעיל אותך בשטויות?
הרגע. הרגע של העונה.
אדון פלינק, אה?
לא, ממש לא.
אוקיי, אני אתחשבן איתו אחר כך.
הרגע של העונה, הוא יאהב את זה.
אז דירה.
כן. הרגע. מבחינתה של מכבי תל אביב.
היום זה הרגע.
היום זה הרגע?
כן.
היום זה הרגע?
היום זה הרגע.
אני גם חשבתי על זה.
יצאת ממשבר מאוד עצום, ולא רק שיצאת עם ניצחון, גם עלית בהפרש בטבלה.
אם לא היה את היום.
אם לא היה את היום, הרגע של העונה זה 1-0 על הפועל באר שבע.
אני חושב שאם לא היה את היום, אז הרגע של הרוטציה נגד חדרה. אתה יודע למה?
אתה תשלילי.
נכון.
אוקיי.
נכון, אתה יודע למה? כי זה מה שהחזיר את כל העונה הזאת למין מצב של תחרות.
כן, אבל עכשיו זה
גם... אבל לא הייתה תחרות.
עכשיו, היום אתה על הגבול של להיות עוד שנייה לא תחרותי עוד פעם, אתה יודע.
נכון. אז אמרתי, אם לא היה את היום. אמרתי, אם לא היה את היום, אז היה הרגע הזה.
אוקיי.
אמרת בסיפור אחר.
איזה עוד שאלות יש? אה, זהו, אחת השתיים?
רגע.
או שאתה חושב תוך כדי עכשיו.
מי השחקן המאכזב?
בכל הליגה או במכבי תל אביב?
לא, מכבי תל אביב, כל הליגה, בוא, אתה...
וואו, זה קשה. השחקן המאכזב במכבי תל אביב, האמת? טוב, זה לא כזה קשה. אבישי כהן.
אתה אמרת? המשתפר?
לא, זה לא משתפר, זה...
מי השחקן המשתפר?
זה לא המשתפר, זה ה...
המפתיע.
משום מקום. זה יוריס, כמובן. והייתי גם...
מוסיף את נחמיאס.
נחמיאס יכול, בהחלט הייתי מוסיף גם את גבי אפילו.
באמת? היה גבי תמיד היה טוב.
טוב גם, נכון, היה, אבל העונה הרבה יותר טוב.
פתאום, גבי תמיד היה טוב, זה שהוא לא היה מוערך אולי, הוא תמיד היה טוב.
העונה
הוא
יותר טוב, מעונה שברה, למה אסור להגיד את זה?
הוא
משתפר.
הוא תמיד היה טוב, הוא פשוט עם קבוצה עכשיו יותר טובה, שבסקת אחרת, הוא תמיד היה טוב.
אבל זה יוריס.
תמיד, גם בתקופה בעונה הקודמת עם איביץ' תמיד הוא היה טוב.
זה יוריס, לעלות
יוריס חד משמעית. 300
דקות למה שהוא נהיה, זה
יוריס. יוריס חד משמעית.
אחריו,
נחמיאס בעיניי. עם האכזבה אני די איתך.
אוקיי, מה עוד?
יש לך איזה שאלה?
שאלה. יפה. לא. לא, כי לא הכנתי. מה עוד אפשר לחסות? עזר זה יהיה מילסון. שחקן ההגנה של העונה במכבי זה יהיה... יש דבר כזה? קשה.
בעיה הגנה.
רביבו אולי? גם, לא יודע.
אפשר, אבל בעיה. בעיה הקו האחורי.
הקו האחורי קשה לבחור. התקפית זה שוב יהיה מילסון. זה אבי והמספרים שלו זה גם חריג. הפספוס.
ההחתמה הכי פחות טובה.
הפספוס של העונה.
הפספוס.
זה קיקו בפער, אה?
קיקו בפער.
אני חייב להגיד לך על קיקו.
קל.
אני חייב להגיד לך על קיקו. שוב, זה בצוות הרנגולת, כן? אבל אני מקבל לא מעט פידבקים ממש לא טובים על קיקו משחקנים.
כן, גם שמעת את זה על עידו שחר ועל ברלין.
לא, 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 זה לא
טוב. מה לא, 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 אתה זוכר את זה?
לא, 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 מה קשור ברלין ועידו שחר? לא, לא קשור לזה. לא, אין. הוא לא מתאמן והוא מתבודד, והגישה שלו לא טובה, ושמנסים לחבר אותו לקבוצה הזו, לא זורם איתם, ולא מגיע לערבים, ערבי גיבוש ביחד שמנסים, ושחקנים זרים שניסו לקחת אותו אליהם הביתה ולהכניס אותם, אז הוא לא רצה, הוא התרחק. ואימונים אחרונים שלו, הוא מזלזל מאוד באימון, כאילו, השחקנים מרגישים שהוא לא רוצה להיות פה, ובהתאם היחס שלו, אבל כששאלתי האם זה היה ככה מהיום הראשון, אז אמרו לי שכן. שמהרגע שהוא הגיע, זה הרגיש שהוא, כאילו, הוא לא שלם עם זה שהוא בא לפה, והגישה הייתה מאוד מוזרה, וההתבודדות הייתה מהדי וואן.
לא, אז יש פה בעיה אחרת.
לא יודע, מוזר לי הסיפור הזה.
דיברנו על זה בזמנו, אז עם לוקאסן.
נכון.
גם איתו, צריך, אתה יודע...
היום אגב אומרים את זה עליו, לוקאס.
בסדר.
זה לא השתנה.
צריך עדיין, זה טיפול אחר. צריך אנשי מקצוע, אתה יודע, שישימו דגש על הדבר הזה. הקשר החברתי והאישי, הוא לא פחות חשוב. בסופו של דבר, הבן אדם הזה חי פה.
כן. במדינה זרה. אני חייב להגיד בנושא אחר, שמלכתחילה, אם אתה שואל אותי מה הייתי מעדיף, הייתי מעדיף שיביאו מילסון לצד שני, ולא עוד אחד שיתחרה עם מילסון.
נכון. אבל זה יכל לקרות. זה יכל לקרות.
זה מה שאת צריך לעשות.
שוב, זה יכל לקרות.
לא יודע אם זה יכל לקרות עם קיקו בצד ימין.
אנחנו
חושבים. לא יודעים, אי אפשר לדעת.
הוא לא קיבל את ההזדמנויות בכלל.
נכון, אנחנו לא יכולים לדעת.
הוא לא קיבל את ההזדמנויות בקו, הוא שם אותו באמצע.
אם הם מביאים מישהו ימני רגל שמאל, זה משהו, כאילו דוידה, זר, אושר דוידה זר.
יש לך את דוידה.
מצב שזה יותר נכון לעשות.
יש לך את דוידה.
ושדוידה יתחרה, אין ספק. שדוידה יתחרה, שיהיה תחרות, שיהיה פייט.
אז הנה, אז קיקו יתחרה בצד שני, ודוידה יתחרה עם דן ביטון בצד
ימין. הוא לא יתחרה העונה עם אף אחד כמו שאתם האלה נראים, והוא לא בסגל, ואני חושב שהוא יחזור לסגל בקרוב. וזה מה יש.
ראה בנבחרת העונה בפורטוגל עונה קודמת, לא?
לפעמים מה שטוב שם לא תמיד מתחבר פה.
לא, זה
לא הכל, פספוס. אין פה, זה לא מדע.
לא, זה פספוס.
פספוס זה בוודאות פספוס.
כן, גדול מדי.
פספוס הוא פספוס, הוא בבית גדול, כי הוא גם שחקן של ארבע.
החתמה הגרועה. מה היית חייב להביא ולא הבאת?
זה לא החתמה הגרועה, כי לא עשית אותה.
לא, החתמה שהבאת ולא נפלת.
לא הבאת מגן ימני.
זה בכלל, זה ביזיון.
איוון מסון.
לא, זה ביזיון.
ההחתמה הכי גרועה.
לא, ההחתמה הכי גרועה זה בעיניי, זה לא הייתה החתמה מבחינתי, מגן ימני, אחרי שמסון הלך. אני מדבר עכשיו על זה שהבאת שוער, היית צריך להביא אולי שוער, אבל ברמה באמת גבוהה.
סקרה, נכון. כן. באמת שכן.
זה
בעיניי. החתמה גרועה מאוד.
כן.
טוב, יפה.
יאללה.
שאלות. שואל שי וולף, עוד פעם. וולף. מה רובי קין אמר לך כשהוא ראה אותך בלי השיער בפעם הראשונה?
הוא שואל אותך, לא אותי.
לא, אני אומר, נכון, שאלה אליי.
כן.
אז התשובה היא, where did your hair go? הוא גם אמר את זה ליאל ברקוביץ' כשהוא ראה אותו פעם ראשונה. אמיתי. תשמע, לא השאירו שאלות. קודם כל לא פתחתי נושא מיוחד, אבל בדרך כלל משאירים את השאלות ככה, אתה יודע, במה שנקרא, גם לי שאני פותח, אז מה נעשה? נדבר על שי סידי קצת?
איך על זה?
הגיע הזמן להפסיק עם שי סידי. או למתן את זה, ולהסביר לו שהמיתון הוא מאוד חשוב פה, המינון מאוד חשוב של הצעקות, או להחליף. זה לא כיף. אני יושב ביציאה, ובמחצית אתה מקבל רבע שעה של צרכות, בתוך המוח שלך, זה כאילו, זה ממש לא נעים, זה צרכות כאילו קשות, של על מה? זה כאילו, אשכרה התחרות של אנשים שבועטים כדור לתוך שער, וזוכים באיזה פרס, מה אתה, כאילו, מה, למה? למה לצעוק את זה בלי הפסקה? וגם הגימיק הזה של אחרי גולים, הוא פחות בעיניי. אני כבר לא אוהב את זה, קשה לי עם זה. אני חושב שהוא, הוא לא, פעם הוא היה נותן אווירה ומרים, היום זה ממש לא, זה לא שם. זה לא שם, ואני אציע פה הצעת ייעול, כשיש את הגול, מגיע האות הזה של In Tel Aviv We Say Party, ואז מתחיל לי, 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 לי. עדיף שהקהל ישיר עם המוזיקה לי, 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 מאשר שהוא ידבר. איך אני איתך? שזאת תהיה החגיגה. תחשוב 20,000 צועקים לי, 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 לי ביחד. מעניין, יכול להיות חמוד. במקום צרכות אימים. ערן! ערן, די, תשחרר! תשחרר, זה לא כיף. זה לא כיף. די, זה לא כיף. מיציתי את הגימיק הזה. ואחלה בחור שעשיתי, זה לא נגדו, הוא עושה מה שהוא יודע.
הוא אחלה בחור,
והוא
דמות מאוד חיובית, אולי לא
זה... אחלה חיובית בענת מקסים, צריך למתן, למנן.
אולי לא זה עושה טוב, אולי מה שהיה מתאים פעם, אולי פחות מתאים היום, אבל באמת ש... צריך לחשוב איך לשפר את זה.
יופי. שאלה לפודקאסט, למה גולדהר עדיין לא הציע למילסון חוזה של 8,400-500 משנה? קודם כל הוא חתום לעוד... חוץ מהעונה הזו לעוד 2 פלוס 1, אז אני לא יודע אם צריך באמת חוזה חדש. ושאלו אותי מאי מילסון, אני חייב להגיד לכם, שזה מרגיש לי שהוא ניסה להתחמק מנבחרת אנגולה, כל האירוע הזה, סוף המשחק הוא הלך כזה, אם היה לו קרע באחורי, אנחנו הלכת כאילו בסבבה אחרי המשחק?
כן.
כן? ללכת בסבבה כאילו מכלום? בלי צליעה, בלי שום דבר?
כן. ללכת, יכל ללכת.
ילך כאילו בכיף.
לרוץ, הוא לא יכל ללכת.
פיזז כזה, דילג לו כזה בזה.
אם הוא הלך, הוא יכל ללכת.
כן?
כן.
טוב, רובי קין אומר שזה 10 ימים לדעתו, אני מקווה מאוד שהוא לא קרא שם את השריר האחורי, למרות ששוב, אם זה קרק קטן, אם זה להיות שבועיים, ואם זה משהו יותר, אז זה יותר.
אם זה אחורי, זה יכול להיות גם 3 שבועות וחודש.
נקווה בשבילו שלא, כרגע, אחרי המשחק רובי קין אמר שלדעתו זה משהו של 10 ימים, ויבדקו אותו אחר כך. ובסדר. מה עוד?
מה עוד?
יש עוד שאלות? אין עוד שאלות, לדעת. לא, אף אחד לא שאל שאלות. זהו, נגמר.
נגמר.
פגרה. נבחרת. מה דעתך? מה יהיה?
שדוד היה צריך להיות מזומן.
לא זימן. נחמיה סגן מזומן, אין בלמים. זימן דן גלזר במקום נחמיה, במקום רז שלמה.
מה אני אגיד לך? לא אני מזמן את השחקנים.
אגב, להעמיד דברים על דיוקם, כי יש טענה בנבחרת שבמכבי אמרו להם שרז שלמה יהיה קשיר.
שהוא לא קשיר.
שהוא יהיה קשיר.
שהוא יהיה, ואז בסוף אמרו לו שהוא לא.
אז אף אחד לא אמר להם שהוא יהיה קשיר. אני מבהיר פה את הנקודה. יכול להיות שיוסי דיבר ישירות עם רז שלמה, לא דיברתי עם רז שלמה. יכול להיות שיוסי בניון דיבר ישירות עם רז שלמה, והוא אמר לו שהוא חושב שהוא יהיה קשיר, לא דיברתי עם רז שלמה. אני יודע על מכבי, כמכבי, אם אתה פונה למישהו במכבי, זה יכול להיות מנכ״ל, רופא, מנהל קבוצה, מאמן, דובר, מאמן כושר, פיזיותרפיסט. כל אלה לא דיברו איתם אף אחד. אז אני לא יודע מאיפה הם הגיעו להחלטה לזמן מלכתחילה את רז שלמה. יש לו פציעה בצולבת המרכזית, ברצועה הצולבת המרכזית, MCL זה נקרא.
כן.
מלכתחילה דובר על 3 שבועות בלי אימונים מלאים בכלל, ואז לנסות לחזור. יש לו פה עוד שבוע קל של... לפני שבכלל מנסים להחזיר אותו לאימונים מלאים, לדעתי. מוזר לי כל האירוע הזה. מאוד וגם, מוזר לי שלא זומן עידן נחמיאס.
בדיוק, וגם...
שהוא בסטנד ביי, אז מה אתם מתעלים לשחקנים?
כן, כן, לא, אם כבר בלם נפצע, אז בלם במקום. וגם אם
לא,
קשר... ולא, וגם אם קשר... וגם אם קשר...
כן, אז למה דן גלזר?
למה לא קרצב, נגיד?
לא שיחק. שילם את המחיר הזה שהוא שיחק. אז אני חייב להגיד שבנושא הזה ששאלו למה בעצם לא יודע, הלך בלם, תביא בלם, אז אמרו להם יש אופרי ארד, הוא יכול להיות בלם. הוא כבר בסגל.
טוב, זה לא שלנו. כאילו זה שלנו בעצם.
לשמחתי בפגרה הזאת זה לא שלי.
זה שלנו.
אני אחרי לעשות שזרוע, אז לא אכפת לי מה אתם תגידו אחר כך.
אנחנו נדבר על זה, אבל...
אבל עצוב לי הסיפור הזה של הנבחרת, ו... מבאס מאוד...
שגם שם...
עולה לסיפור הזה ששון וייסמן עכשיו שמצטרף פתאום ולא מזמנים אותו, ואני לא אוהב את הסגל הזה בכלל.
אני
לא אוהב את הסגל הזה.
אני לא אגיד על הסגל, אני אגיד באופן כללי, מה שאמרנו עכשיו, כי יש לי לדבר על זה מחר בפוד של הנבחרת.
ויש אימונים לא טובים.
אבל...
יש שחקנים שחסרים לי.
המילסון שלך פצוע.
אוקיי.
זה הסיפור.
נכון.
זה הסיפור הכי גדול. שהמילסון שלך פצוע, אתה בבעיה.
המילסון שלך פצוע, אבל היריבה היא איסלנד. כאילו בסדר, עם כל הכבוד למילסון.
עדיין, אתה תלוי במילסון הזה. אתה תלוי בו.
אם לא תנצח את איסלנד, אז לך הביתה.
לא, אתה תלך הביתה.
צריך לנצח אותם.
כן?
לדעתי. מה יקרה אחר כך, אוקראינה או בוסניה, אני לא יודע. אי אפשר לדעת, זה משחק אחד, הכל יכול להיות, אבל את איסלנד אתה חייב לעבור. לדעתי. אבל זאת הנבחרת, וזה מה יש, וחבל.
נקווה לטוב. נאחל להם בהצלחה.
זה, תמיד נאחל להם בהצלחה, והלוואי ובאמת הם יפתיעו, אבל אני לא אופטימי בכלל. ניפרד.
יאללה, נו.
יאללה, פרק הבא יהיה אחרי סכנין בעצם, כן? תוכנית הפלייאוף נגד סכנין בבלומפילד, ואז מכבי חיפה בבלומפילד, ואז הפועל באר שבע בטרנר. שמה אתה פה? לא משנה, שני משחקים מאוד מעניינים, בבלומפילד, סכנין, אחרי זה מכבי חיפה. אחלה דרך לפתוח את הפלייאוף. אורן, תודה רבה.
תודה רבה, רז.
פרק הבא שאני אפגש.
יש עוזרה.
יהיו קבקובים וכל מיני דברים שם. רגע, שנייה, תוריד את האנדר. רגע.
רגע, רגע.
אחרי שעה של פרק, יש פה דיון שאנחנו, שאלה למאזינים. תגיבו את התשובה בטוויטר. אתה רוצה קודם סיפור נוסף על נוביסד לפני?
כן. יאללה, תה, אני מקשיב.
איך הזמנתי פיצה בנוביסד?
פיצה, אתה מבין איך אוכל פיצה שם?
ביום הראשון בנוביסד, הייתי רעב, הייתי במלון, דעת אנגלית, בין הבודדות בנוביסד, הסבירה לי מה, איפה יש אוכל, אבל המסעדה פתוחה רק בשעה כך וכך.
אוקיי.
לא הייתה פתוחה באותו רגע. ולי היה בערב את מכבי תל אביב במלון שלהם, בשרטון, עם רעיונות ומסיבות עיתונאים, אז לא היה לי זמן להתחיל, לא אכלתי לאכול בערב, כי לא הייתי מגיע בזמן מסיבת עונאים, ואז אמרה לי, אבל חכה, יש וולט. אמרתי, מה יש וולט? אמרתי, כן, יש לנו וולט. אמרתי לה, איזה וולט יש לכם? אמרתי, אין לכם, לא עובד לכם פה הסליקה של האשראי, איך יש לכם וולט? אתם לא עובדים באפל פיי, איך דווקא וולט יש לך? לא, יש לנו וולט, יש לנו וולט. מראה את האפליקציה של הוולט, אמרתי, כן, זה. וואלה, לחצתי, באמת היה. אבל כל המנות, כתוב לך בסרבית, התרגום לאנגלית לא ברור למה זה הופך את זה. ואין לך...
בשביל מה היא נמצאת?
רגע, ולא, ואין לך אפשרות לשנות מנה. כאילו אם זאת המנה, תאכל.
נו, בסדר.
אז אני לא אוכל חזירים, ולא רציתי לאכול כל מיני דברים שאני לא מכיר. הלכתי על KFC.
איזה טיפוס. לא נתקעתי בבן אדם כזה. פיצה, כיף, מקדונלדס, KFC.
שמונה טנדרס, טיפס. רוטב, פשוט, לפחות אכלתי. אבל רגע, לא. סיפרתי לחברים שאכלתי KFC, קיבלתי ביקורת, איך אתה לא אוכל, ויש חבר שניסה לשכן אותי לאכול משהו שנראה כמו איבר מין, ולא זרמתי אותו על זה בכלל, והוא די הוציא את החושק מלאכול שם אוכל בסרביה. אמרתי ביום השני, אני גם ככה ברחוב המרכזי של נובי סאד.
הרחוב המרכזי.
אני אלך את כל הרחוב נובי סאד, הלוך חזור, אני אחפש מה לאכול. אין. כל מה שניסיתי להיכנס, לנסות להבין מה קורה, אין. מה כן יש בשפע? דונר קבב. עזוב אותי מהדונר הזה, תשחרר מהדונר הזה, לא רוצה לאכול דונר, זה גם לא טעים. בוא נגיד את האמת פעם אחת, דונר זה לא טעים. לא טעים, שווארמה עגל טעים, דונר לא טעים. מספיק עם זה, עם הדפים האלה של הבקר, זה לא מחליק לי בגרון, לא אוהב את זה. יופי. בקיצור, לא, וגם, עזוב, איך שהמקומות נראו, כאילו, דזינטריה חוגגת שם, זה קקי פיפי וחומוס קל, כאילו, בלי בכלל ספק, אין לי ספק.
קוליפורמי, אתה אומר.
מה זה קוליפורמי, שאלוהים יעזור לי. אוקיי. אני אוכל שם, אין מסעת, אני רק בשירותים כל היום.
גם לא יעזור השזרוע, אתה אומר.
משחק, תיסה לבג'קה טופולה עם סיר, מחובר לזה, גם לא יעזור לכלום.
גם השזרוע לא תפך.
הכל נהרס. אמרתי, אני לא אוכל בחיים. חוזר את כל הדרך, חוזר, 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 מוצא מקום שסוף סוף מקבל אשראי, ולא רק את הכסף המקומי המאוס שלהם, הדינר, סרביאן דינר. קונה שם שתייה, שיהיה לי שתייה לחדר, ממשיך ללכת, מגיע למאפייה. וואלה, נראית מדהים המאפייה. אמרתי, וואו, איזה מקום יפה, סוף סוף משהו שנראה כמו, אתה יודע, מזמין. נושא לך חשק להיכנס, וריח של הבצק, וואו, מדהים. והמקום גם מלא. אתה אומר, אוקיי, אני פה, יש פה כמה רמזים טובים לקראת אכילה. נכנס פנימה, מסתכל סביב, רואה את המאפים בחלון, מתרשם, ומנסה לתקשר עם המוכרת. היא נראית כמו אחות של ניקולה יוקיץ', ענקית. מה זה ענקית? מפלצת. משהו כאילו מפחיד.
נו, בסדר.
אבל חמודה מחייכת עניינים, אני אומר לה, יש לך תפריט באנגלית? דובלבצ'קה. נסתכל על ה...
אין לה דיס אין דיס.
אין לה אורדר, דובלבצ'קה. כמו שאני אומר, אין לה דובלבצ'קה. מה זה אומר בכלל? הבנת שאני לא מבין אותך. בוא נעבור לשפת הסימנים. אני מזביע עליו החלון, דיס. דובלבצ'קה? דובלבצ'קה? עכשיו אני אומר, איך אני יוצא מהאירוע הזה? אני גם רעב. אבל גם הריח עושה לי... אני רוצה לאכול. ואני מבין שגם אין לי איך לאכול, זה הארוחה היחידה שלי היום כנראה, במשחק כנראה שלא יהיה אוכל, סביר להניח. איפה אני אוכל עד סוף היום? בסוף עובר מאחורה שם איזה האופה, מבין שיש שם איזשהו קושי בקומוניקציה, אז הוא אומר לי, what do you want? Do you want pizza? אמרתי, תעשה פיצה, נו, יאללה, תעשה, תביא פיצה. אוקיי, הלך הכין לי פיצה אישית. יוצא את הפיצה האישית. אז הוא אומר לי, do you want hot chili peppers? אני בראש שלי אומר, אוקיי, הביא לי אבקה. אני אוסיף טיפה טעם של זה על הפיצה, שיהיה לי כיף.
פלפלים.
פתחת המקרר, מוציאה שני פלפלים צהובים כאלה, ענקיים, עם המיץ. עכשיו, כמו שאתה מתאר לך את זה, תחשוב מה היא עושה? הופ. הופכת את זה על המגש מיצה, עם כל המיץ, כל הזה, אני מסתכל,
לא,
מה אני עושה עכשיו?
New one.
מה אני עושה?
New one.
איזה new one? היא נראית כמו יוקיץ'.
One more.
היא גומרת, היא שוברת אותי באותו רגע, איזה one more.
I pay on this.
לא מבין, איזה pay on this, היא לא הבינה, hello, היא אמרה לי דוברווצ'קה, מה זה אומר בכלל?
דוברווצ'קה, good, one more.
אמרתי לה, not like this, לא משנה, לקחתי את זה, הלכתי לחדר, ניערתי את הפיצה מהרוטב של השיבקה, אהבתי את הפלפלים לפח, נתתי ביס, כמו שהביס נכנס, ככה כל הפיצה הלכה אחד עם זה לתוך הזבל.
Yeah.
הארוחה הבאה שהייתה בישראל. כן, זה היה הסיפור על הפיצה. ועכשיו שאלה, שאלתה פה לפני הפרק, ענייני טיפוח גברי. לקראת הליכתי להשתלת שיער, אני מבין שהרבה רוצים שאני אשאיר את הקרחת, אבל אין מה לעשות, אני לא מתכוון להשאיר אותה. אורן פה מייעץ.
כן.
לעשות הסרת שיער בלייזר, בטוחס.
בטח.
עכשיו.
אם יש לך.
אם יש שיער בשוואן, אתה אומר להוריד.
עולם אחר.
אני אומר, מה אתה, השתגעת? איך יושבים אחר כך? לא רוצה לגעת בזה, אני לא נוגע.
תגיד, מה, אתה ילד?
עכשיו זו השאלה עבורכם.
מי שסובל מזה, מה זה עולם אחר?
להוריד או לא להוריד? אתה לשם עברה הורדת.
אין כלום, אחי.
אוקיי, איפה כן יש לך שיער חוץ מעל הראש?
מהסנטר ומעלה, זהו.
זהו, הורדת גם בחזה
וכן. לא, לא היה לי הרבה, אחי.
לא גדל.
לא.
משהו אחר.
גם בידיים יש הרי.
וחת. נכון, יש לך. טוב, שאלה עבורכם, ואם יהיה רוב להוריד שיער בישבן, פדר יתנדב להיות זה שמייצב את אותו לסקר.
לא, הוא זה שיישם עליך. הוא יעשה לך את הלייזר.
כן, להתראות, שעה ושמונה דקות. תחמו, זה 40 פחות מפודקאסט במיוחד.
קדימה.
ביי ביי.